בעוד 48 שעות. אנחנו מגיעים ליום הגדול והקדוש, היום שאם נזכה נחתם בספרם של צדיקים גמורים. אני מבקש בזמן שיש לי לדבר על פן אחד, שכלי ונפשי, שאנחנו צריכים לעשות ב-48 השעות האלו, כדי שבאמת נכין את עצמנו, נכין את כלי הקיבול, כדי שבאמת נוכל לקבל את השפע האלוקי, ואכן באמת לזכות להיחתם בספרם של צדיקים. כדי להגיע לנקודה, אני מבקש להתחיל דרך הגמרא בברכות, שדורשת עיון רב. הגמרא מספרת סיפור. הני בריוני, בריונים, דהרי בשבובתא דרבי מאיר, היו שכנים של רבי מאיר, והוי כמצערו ליטובה, הם היו מצערים מאוד את רבי מאיר, עד כדי כך שרבי מאיר מרגיש שהוא לא יכול למלא את תפקידו בעולמו, עד כדי כך שרבי מאיר מתפלל הבוקבאו רבי מאיר רחמי אלהו כהיכי דלימתו. רבי מאיר מתפלל שהבריונים האלה ימותו, הם מחללים שם השם, אין להם מקום בעולם, הם מפריעים לתפקידו של רבי מאיר, והוא מתפלל שהם ימותו. אמרה לי ברוריה דיבתו, באה ברוריה אשתו ואומרת לו, מה היא דעתך? מה פתאום אתה מרשה לעצמך להתפלל שאנשים ימותו? בטח בגלל הפסוק איתמו חטאים. אבל אומרת לו אשתו, אתה לא קורא את הפסוק נכון, לא כתוב איתמו חוטאים, לא אנשים ימותו, החטאים, חטאים כתיב. ועוד תסתכל על סוף הפסוק, שפי לסיפה דקרא, ורשעים עוד אינם, כיוון דייתומו חטאים, הם לא יחשבו רשעים, לא שהם ימותו, אלא הם יהפכו להיות צדיקים. לכן אסור לך להתפלל שהם ימותו. אבל מה? אלא באי רחמו עליו דליהדו בתשובה. תתפלל שהם יחזרו בתשובה. ואכן רבי מאיר שומע לאשתו ומתפלל והדרו בתשובה. וכבר המהרש"א שואל, איך בדיוק עובד ההוקוס פוקוס הזה? שרבי מאיר מתפלל והם ישנים, ופתאום צונחת איזה כיפה וגדלה כל רגע והם חוזרים בתשובה. האם חזרה בתשובה זה לא איזושהי החלטה אישית והחלטה לא קלה של שינוי הדרך, שיפור הדרך? איך יכול להיות שאחד יתפלל ואותם בריונים שכל כך רחוקים, עד כדי כך שבהתחלה רבי מאיר מתפלל שהם ימותו, פתאום נהפכים להיות צדיקים? אני מבקש בעיקר להביא שתי תשובות, ודרך התשובות האלו בעצם לקחת את זה אלינו. מה אנחנו מתכוננים ב-48 השעות האלה? נראה את שאלת המהרש"א, ויש לעיין בזה, שואל המהרש"א. בוודאי אדם המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה ניחא. אם אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא על עצמו, אז יפתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. דאף אגב דהכל בידי שמיים חוץ מרב שמיים, הרי אמרו בדרך שאדם רוצה להילך מסייעין אותו, והרוצה להיטהר מסייעין אותו. וזה המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל הרוצה להיטהר. אז זה שאנחנו מבקשים על עצמנו זה מובן, כי אנחנו עושים את הצעד הראשוני. אבל הבריונים האלו לא עשו את הצעד הראשוני. אבל לבקש רחמים על חברו, להחזירו בתשובה קשה, מה יועיל בקשתו? ועל זה אנחנו באים לתרץ. ואולי נסביר יותר, לא רק איך תפילה מועילה לשני, ולא רק מה אנחנו צריכים לקחת מזה לחיים שלנו, אלא אולי נסביר גם מה הייתה המחלוקת בין רבי מאיר לברויה. למה רבי מאיר בהתחלה לא חשב על הדבר הזה? לא חשב שיש אפשרות שאפשר להתפלל? ולמה בסוף ברויה מסבירה לו שכן? ישנם שלושה מהלכים, הראשון של הענף יוסף, השני של הרב קוק, והשלישי של הרב דסלר. בואו נראה לפי הזמן מה נספיק. אומר הענף יוסף מעין יעקב, ומה שנראה לי בזה, כי באמת אותן בני אדם אשר רוצים להרשיע מדעת עצמם, יש אדם שבפנים יש לו רשע שהוא רוצה להרשיע מדעת עצמם בלי שום סיבה מסובבת, בלי איזשהו גורם חיצוני, בלי ספק שלא תועיל עליהם ובשבילם בקשת אחרים. אמנם יש אנשים כשרים בינוניים, אינם נוטים אל הרע מבחירת עצמם, זולת שיש סיבה חיצונית שמכתיר. אם מצד שפעת קניינם וכסף וזהב, או להפך, כי דללו יאורי פרנסותיהם. כלומר להתפלל מאת השם מן השמיים, שירחיק מהם הסיבות המביאות אותם לחטא. ואז שוב לא יתוארו בשם רשעים. אתה יודע מה היה הוויכוח בין רבי מאיר בהתחלה לברויה? אתה יודע מה ברויה בחוכמת נשים בנתה ביתה סיפרה לרבי מאיר ומה הוא לא הבין בהתחלה? רבי מאיר בהתחלה חשב שהבריונים האלו הם רשעים בעצמם, יש להם רשע פנימי, ואדם כזה שום דבר לא יעזור אלא אם כן הוא ישנה את עצמו, אלא אם כן הוא יגיע למסקנה שהוא משנה. אבל הוא יבא ואמרה לו, זה לא נכון, אלו לא הבריונים, הם אנשים שבעצם רוצים לעשות טוב, אבל יש איזושהי סיבה חיצונית, חברתית, כלכלית, איזשהו דברים מסביב שגורמים להם להתרחק מריבונו של עולם. אם הגורם הזה ייעלם, אז הטוב הפנימי שנמצא בהם יתפרץ החוצה. הענף יוסף מביא שתי סיבות, אנחנו כמובן יכולים בדמיוננו להוסיף הרבה סיבות נוספות. הענף יוסף מביא אנשים שהכסף והזהב הוא גורם להם למתות מדרך הישר. ומצד שני, הפוך, הקשיי פרנסה, העוני, יכול לגרום. זה אפשר להתפלל להשם, שהסיבה החיצונית תיעלם. וזה מה שעשה רבי מאיר. רבי מאיר ביקש מהשם שתהיה, שהם יעברו דירה, שהקדוש ברוך הוא יביא להם פרנסה, שתהיה להם, תיעלם המחסום. וברגע שנעלם המחסום, הטוב הפנימי פורץ החוצה. וזה מה שרבי מאיר התפלל. רבי מאיר התפלל שתהיה מציאות שהמחסום שגורם לנשמה היא יעלם. אבל בהתחלה הוא חשב שהם לא כאלו, זה לא נובע מאיזושהי סיבה חיצונית, זה נובע מרק פנימי, זה נובע מרשע כמו שהוא קורא לזה. ולכן הוא בהתחלה חשב שאין אפשרות, ולאחר מכן חשב שכן. אני חושב שאם אנחנו צריכים להגדיר לפי הענף יוסף מה תפקידנו ב-48 השעות האלה? אם אנחנו צריכים להגדיר מהו בעצם נקרא תשובה. הייתה פה שיחה בשבת, ואני אתן רק חלק קטן ממנה, אבל בשבת הגדרנו שתשובה פירושו שאדם יהיה קשוב לקול הפנימי שלו, לקול הטהור, לנשמה האלוקית. כל אדם באשר הוא, יש לו תוך ויש לו קליפה. יש לו תוך של ריבונו של עולם, נשמה שבראת בי טהוריי, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. ויש קליפה שגורמת לנשמה הזאת לא להתפרץ. ולפעמים אדם לא מודע, והוא חושב שהקליפה זה הוא. יש קטע ברב סולובייצ'יק נפלא, בואו נראה בבקשה. אלישע בר אבוע, ידוע, היה, כן, תראו את המדרש רות, אמרו עליו על אלישע בר אבוע שלא הייתה עזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה כמותו. וכיוון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית ובבית המדרש של טבריה, כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים ונושקים אותו על ראשו. איזה דברי תורה, הוא אמר. והנה הוא מגיע להיות אחר, להיות אפיקורס. אין לנו זמן, בשבת טיפלנו במניעים מה גרם לו להיות אפיקורס. אבל עכשיו אני מבקש להתייחס לנקודה אחרת. הוא רוכב על סוס בשבת, תחשבו על המחזה. מעשה באחר שהיה רוכב על סוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו מאיר, חזור לאחוריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. הוא נמצא על הסוס, והוא אומר לרבי מאיר, אתה לא יכול ללכת יותר, תחום שבת נגמר, תפסיק. רבי מאיר שומע את זה, ורבי מאיר אומר, אף אתה חזור בך, תחזור בתשובה. אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הייתה בת קול, בבת קול אמרה, אין אפשרות לאחר לחזור בתשובה, אז לכן אני לא חוזר בתשובה, אתה תפסיק ללכת. שואל הרב סולובייצ'יק, הייתה בת קול או לא הייתה בת קול? הוא דמיין או באמת הוא שמע בת קול? גם הרב עמיטל שואל את הדברים האלו בספרו. אומר הרב סולובייצ'יק, וכאן אנחנו מתחברים לענף יוסף, כן, הייתה בת קול, הוא באמת שמע, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אבל אתם יודעים מה הייתה הכוונה? כוונת הבת קול הייתה כי אלישע ישליך מעליו את אחר, את האישיות הזרה, יסתייג מזהות השקר שלו. בוא אליו בן שובב השאר את אחר בחוץ. זה כוונת הבת קול. לא שאלישע בר אבוע לא יחזור לו בתשובה, אלא תבין מה הקליפה ותבין מה התוך. תבין בעצם מי אתה, מי אתה באמת. תבין שאתה אלישע בר אבוע, אתה לא אחר. תזרוק את אחר, תחזור אתה בתשובה, אתה תן לטוב הזה להתפרץ, לפרוץ, ללכת קדימה. אולם אלישע בן אבוע טעה, הוא שבר צבר כי אחר והוא זהים, כי הוא אלישע בן אבוע אינו יכול להשאיר את אחר לבדו. הצליף בשוט על סוסו ונעלם, ובאותו רגע נעלמה דמותו של התנה שלא הכיר את עצמו. מה זה תשובה? מה אנחנו צריכים לעשות ב-24 שעות? ב-48 שעות שיש לנו? להכיר את עצמנו, להבין מה התוך ומה הקליפה, להבין כמה בעצם אנחנו רוצים פנימה להתקשר לריבונו של עולם, להיות אנא עבדא דקוד שבריחו. אלא מה? כמו שאמר הענף יוסף, יש דברים סביבתיים, יש דברים חיצוניים שגורמים לנו לא להגיע למקסימום. לדעת להגדיר אותם, לדעת איפה החוסם, איפה הדבר שגורם לי לא להגיע למקסימום, זה החשבון נפש. ואז אי אפשר לטפל בזה ב-48 שעות להסיר, אבל אפשר לעשות תוכנית, אפשר לבנות מסלול, מה אני עושה, איך אני מתקן. זה מה שמחדש לנו ענף יוסף, זה מה שברוריה חידשה לרבי מאיר, שהאנשים הבינוניים, כדי שנזכה, בדיוק על זה מדובר, על אנשים הבינוניים, הם צריכים להבין מה החוסם ומה יכול לגרום לך להתפרץ החוצה, לנשמה שלך ללכת קדימה ואיתה להגיע לריבונו של עולם ולהיחתם בספרם של צדיקים. אז מה הפשט של תשובה? לא שינוי, אלא להכיר את הפוטנציאל הרוחני שלך, את הדרך עבודת השם שלך. ידוע אותו סיפור הזושה, שכשהוא היה בסוף חייו ובכה, אז באו החסידים ואמרו לו, מה יש לך לבכות? הרי אתה מלמד תורה כל חייך. ואמר זושה, אם ישאלו אותי למה אני לא משה רבינו, יש לי תשובה. אם ישאלו אותי למה אני לא אהרון הכהן, יש לי תשובה. אני חושש משאלה אחת, למה לא היית זושה? על זה אנחנו צריכים להתרכז. מה דרכנו? מה ייחודנו? מהו ותן חלקנו בתורתך? איך אנחנו לוקחים את המטען הרוחני, הנשמתי, הפנימי, ואיתו הולכים קדימה ואת החוסם מורידים? עד כאן מהלך מספר 1. מהלך מספר 2, שהוא מאוד מאוד יסודי, ובמסגרת הזמן שיש לנו נוכל רק להתייחס לחלקו, ישנו בספר אורות לאורך כל הדרך ויכוח גדול מאוד בין הרב הירש לרב קוק. הרב הירש הוציא ספר שנקרא מצוות כסמלים, שבספר הזה הוא בעצם מדבר על כך שהתפקיד של המצוות, כמו אותה קשת בענן, זה לראות דברים, לקיים דברים, ועל ידי זה אתה מכניס את הטוב לתוכך. והנשמה היא בעצם איזה מין כלי קיבול, היא משהו ששופג את מה שאתה מכניס. אם אתה מכניס טומאה, אז אתה כולך מלא טומאה, ואם אתה מכניס קדושה, אתה כולך מלא קדושה. ולכן הוא קרא לספרו מצוות כסמלים, כי התפקיד של סמל זה לגרום לך לחשוב, לגרום לך להרהר, להכניס את הסמל בעצם לתוכך. והרב קוק כותב במקומות רבים באורות, המצוות, התפקיד שלהם הם לעשות בדיוק הפוך, לא להכניס אלא להוציא, לקחת את הקדושה שיש בתוכך, לקחת את הקשר שיש בתוכך לריבונו של עולם, ואותו להוציא החוצה. אדם שמקיים כל הזמן מצוות, אדם שלומד תורה ועוסק תורה, זה הדרך שלו להוריד את החסם. אז לא שהוא מכניס פנימה, אלא זה הדרך שלו להיות רוחני, נשמתו גדלה כשהוא מקיים מצוות, כשהוא עוסק בתורה. בא הרב קוק בעין היה ואומר, זה הוויכוח בין ברוריה לרבי מאיר. בואו נראה בבקשה את הדברים. והנה, לדעת הסוברים, הכוונה הרב הירש ושיטתו, שנפש האדם היא רק הכנה, היא בעצם לא מלאה בקדושה אלא היא הכנה, תלוי מה נכנס פנימה. נכנס קדושה, אתה קדוש, נכנס טומאה, אתה טמא. אז אם היא רק הכנה לקנות הנצחיות על ידי דעות טובות, מושכלות ומידות ומעשים טובים, אז באמת אפשר להיות נפש נשחטת לגמרי. אז יכול להיות שהבריונים האלו הכניסו לעצמם כל הזמן טומאה, וממילא הדרך היחידה להוציא את זה זה רק על ידי החלטה שלהם. באמת פה תפילה לא תעזור, באמת פה אחר לא יכול לעשות דבר, כי אין להם קדושה, כי הם הכניסו רק טומאה. לכן אין דרך לבקש רחבים על הטבתה זולת בהיותו מעצמו משנה בחוקת היד בחירתו והרגלו. אבל, וזה מה שחשב רבי מאיר בהתחלה, ולכן רבי מאיר בהתחלה חשב שהם מלאים טומאה, ולכן הדרך היחידה להסיר את זה זה על ידי שהם עצמם יעשו שינוי בדרך. אבל לפי הדעה הנכונה, אומר הרב קוק, זה מה שברוריה לימדה את רבי מאיר, שהנפש הוא בעצם קדוש, זה לא רק מכיל, זה לא רק תכונה של הכנה, אלא כל אדם יש בו קדושה, ואם הוא מכניס טומאה, הטומאה הזו היא רק קליפה, היא רק חיצונית. אבל האדם מלא קדושה, הנפש היא עצם חי ונשגב, ורק במקרה נפסדה ממקרי הגוף. אבל חפיצה לעולם לעלות במעלות הצדק והמישרים. יש משהו, יש כוח פנימי שרוצה כל הזמן להתקדם, כל הזמן רוצה ללכת קדימה. יש רק קליפה שנובעת עוד פעם סביבתית. אתה יכול להגיע לסביבה אחרת, אתה הכל תשתנה. פגשתי אדם ששינה את כל דרכיו, וזה הזכיר לי כאן את הרב קוק ואת הענף יוסף שדיברנו עליו. שאלתי אותו, איך הגעת לכך? הוא אומר, אני לא עשיתי דבר, הכל הקדוש ברוך. אמרתי לו, אני לא מבין, תסביר לי מה הכוונה, הרי חזרה בתשובה זה הכל החלטה אישית, מה הכוונה הקדוש ברוך? הוא אומר, תשמע, החלטנו שאנחנו יוצאים לחופש, אשתי ואני, חיפשנו מקום, ראינו באינטרנט כמה מקומות, בחרנו מקום מסוים. נרשמתי, הכנתי לעצמי שבוע שלם לטייל בצרפת, מסלולים והכל. אני מגיע למלון, אני רואה שיש סמינר על חזרה בתשובה. אמרתי לאשתי, אני רק נכנס לכמה דקות, תרקי בחוץ, עוד כמה דקות אני יוצא. הוא נשאר שם שבוע שלם. זה גרם לו לשינוי הדרך. הנה דוגמה של החלטה שהקדוש ברוך הוא מסייע בה, של סביבה אחרת, שאדם משנה סביבתו, אדם הולך למקום, והדבר הזה גורם לו אחר כך שהוא מחליט לבד. על זה אפשר להתפלל. אז אומר הרב קוק, יש פה ויכוח יסודי, לא כמו ענף יוסף, שהשאלה האם הם היו אנשים כאלו או היו אנשים כאלו. לפי ענף יוסף השאלה היא מי הם היו, הם היו אנשי רשע או הם היו אנשים של סביבה חיצונית שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות אותה, ואם הקדוש ברוך הוא משנה אותה או אנחנו נשנה אותה, אז ממילא הטוב יפרוץ החוצה. לפי הרב קוק, הוויכוח בין רבי מאיר בהתחלה לברוריה היה ויכוח מהותי. מהי הנשמה? היא כלי הכנה, ומה שאתה מכניס פנימה זה או טומאה או קדושה, או שהנשמה היא כולה קדושה? רק תפרוץ, רק תסיר את הקליפה והכל יתפרץ החוצה. וזה מה שרבי מאיר הבין, ולכן רבי מאיר ביקש מהקדוש ברוך הוא שיסיר את החוסם, ואז הם על ידי ההבנה שלהם, על ידי הבחירה שלהם, על ידי הרצון שלהם, הם יחזרו בתשובה. שני מהלכים שאנחנו נכיר את האמת הפנימית שלנו. שני מהלכים שאנחנו בעצם נוכל לחוות את הקדושה, את הנשמה, את הפנים, הכוח הרוחני שנמצא בתוכנו. דבר אחד, התבוננות. התבוננות עצומה. מהם החסמים? מהם הגורמים הסביבתיים שגורמים לי לא להגיע למקסימום? והדבר השני, זה מה שאומר הרבי מקוצק. ושמתם על לבביך. הרבה פעמים כשהורים שואלים, מהי בעצם מצוות חינוך? מצוות חינוך היא, אתה לא יכול לשים אצל הבן שלך בתוך הלב. אבל אתה יכול לשים על הלב. תשים, תשים, תשים. ברגע שיפתח, הכל יפול פנימה. זה המסלול השני. העיסוק בתורה. העיסוק במצוות. שהם מגדילים את הכוח הפנימה. אז אם אנחנו שואלים מה התכנון שאנחנו צריכים לעשות ב-48 השעות האלו, כדי שכולנו נזכה בעזרת השם לזכו נחתמים לחיים. שני המסלולים האלה. קודם כל, הייתי אומר שלושה, ובזה אני אסיים. דבר ראשון, להבין, להקשיב, ולפעמים אנחנו לא רגילים להקשיב. אנחנו כל הזמן עסוקים בדברים חיצוניים. להקשיב לקול הפנימי. לזהות את הקשר הפנימי לריבונו של עולם, ולדעת מהם הגורמים שגורמים לקשר הזה לא להתפרץ עד הסוף. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לשים על הלב, להרבות בתורה ומעשים טובים ומצוות, שהם בעצם גורמים לנשמה הזאת, לקשר האלוקי הזה, להתעצם. הבאנו בשבת את הבח שאומר שבני ישראל גלו מארצם כי לא ברכו בתורה תחילה, כי הם ראו את התורה כמין מקצוע, והם לא הבינו שהתפקיד של לימוד תורה הוא להעצים את הנשמה. זה התפקיד של לימוד תורה, הוא מעצים, הוא מגדיל את הנשמה, וממילא יותר קל לך להבין מי אתה. זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, לנסות ולהבין מי הזושה שלך. מה התפקיד הייחודי שלך בנתינה לעם ישראל? מה התפקיד הייחודי שלך בעבודת השם? מהו ותן חלקנו בתורתך? כי כשאדם מזהה את הייחוד שלו בעבודת השם, אז אדם מגיע לשמחה גדולה. והשמחה הזו עוזרת לו, מבחוץ לבפנים, מקרינה על אותו כוח פנימי שיוצא החוצה. יהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם, כל עם ישראל, להשתמש ב-48 השעות האלו וביום כיפורים עצמם באמת לענות על השאלה מי אנחנו. רב שמעון שקופ אומר, ובזה אני אסיים, בהקדמה שלו בשער יושר, שהאדם בעצם נמדד בשאלה מי הוא. כשהוא אומר אני, מה הוא מתכוון במילה אני? כשהוא מחליט החלטות, מה בעצם נמצא בקבלת ההחלטות? אומר האיש הגס והשפל, האני שלו זה בעצם רק גופו, רק הנוחיות, רק הדברים הגשמיים. האדם מעל זה, אז נשמתו היא האני שלו. וכשהוא מחליט החלטות, אז השאלה מה טוב לחיים הרוחניים שלי היא חלק מההחלטות. והאדם ההולך בדרכי התורה, אומר רב שמעון שקופ, מבין שהוא חלק מעם ישראל. והנתינה לעם ישראל והשאלה מה אני נותן ואיך אני מגיע למיצוי, איך אני מגיע באמת לזושה שלי, איך אני מגיע באמת לדרך שלי, כדי שאני אוכל לתת את מה שבשבילו נבראתי, את תפקידי בעולמי. זה בעצם הרעיון הזה של לדעת מי אתה. יהי רצון שכולנו נזכה לכך ונחתם בעזרת השם כולנו, משפחותינו ואנו כלל ישראל, בספרם של צדיקים גמורים. הציבור כולו מוזמן לחדר האוכל, 7:45, תפילת מערב.